טוב, שלום לכולם. אנחנו בעוד שיעור על בונה. מה שאני רוצה לעשות היום זה לעבור מהר על כל העניינים של בונה, כדי שבשיעור הבא נוכל לעבור לבניין וסתירה וכלים, שזה נושא מאוד מעניין ומאוד מעשי, של פתיחת קופסאות ובקבוקים ושקיות וכל מיני דברים בשבת. אז אנחנו ננסה לראות היום את הגרונות ואת היסודות של בונה מעבר למה שכבר ראינו בשיעור הקודם. אז אני משתף במצגת. אם אתם זוכרים, אז דיברנו בשיעור הקודם על כך שיש באיסור בונה יש גם חיבור חלקים אחד אל השני, יש עשיית אוהל, ואמרנו שבדרך כלל צריך את שני הדברים, ואמרנו שאם יש בניין קיים אז גם תיקון כלשהו, גם הוא יכול להיות חייב. בואו נעשה את הסיכום הזה פה פשוט. אז צריך את א' פלוס ב' בעיקרון, חיבור חלק אל חלק, ועשיית אוהל. וחוץ מזה, אם יש בניין קיים, אז גם מתקן כלשהו חייב. אלה המסקנות של הדברים שראינו בשיעור הקודם. ואנחנו מנסים עכשיו להתקדם ולנסות לדייק יותר את הדברים. והדבר שאנחנו רוצים ראשונה לראות זה את מחלוקת רב ושמואל. למעשה שלוש מחלוקות של רב ושמואל בשבת קב עמוד ב, ולנסות לראות את המכנה המשותף, מה בדיוק נקודת המחלוקת בין רב ושמואל. אז הגמרא אומרת, והמסתת מסתת משום מה היא חייב. רב אומר משום בונה, ושמואל אמר משום מכה ופטיש. העושה נקב ולול של תרנגולים, רב אמר משום בונה, שמואל אמר משום מכה ופטיש. איל שופטה בקופינה דמערה, כלומר אדם נותן חתיכת עץ בין היתד לברזל כדי להדק אותו, רב אמר משום בונה, ושמואל אמר משום מכה בפטיש. במה נחלקו רב ושמואל? עכשיו, כשאתם קוראים גמרא כזאת, רואים סוגיה כזאת, אז אתם ישר יודעים שאתם צריכים לבחון מה. אם אתם רוצים לדעת את נקודת המחלוקת, היא יכולה להיות או באלף או בבית או באלף פלוס בית. מה זה א' ומה זה ב' ומה זה א' פלוס ב'. כן, כלומר זה יכול להיות שהמחלוקת היא בגדרי בונה, יכול להיות שהמחלוקת היא בגדרי מכה ופטיש, ויכול להיות שהמחלוקת היא בגדרי בונה ומכה ופטיש. כשאנחנו רואים מחלוקת כזאת, אחד אומר בונה, אחד אומר מכה ופטיש, אז הנקודה של המחלוקת יכולה להיות בכל אחד מהדברים האלה, או שהם נחלקו בהגדרה של בונה, או בהגדרה של מכה ופטיש, או בחיבור ביניהם, בדברים שקשורים לשניהם ביחד. יכול להיות, אבל כיוון שיש עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, יכול להיות, אבל זה כאילו, יש תחושה שיש כאן אולי משהו יותר מורתי, אבל יכול להיות, יכול להיות. זה נקודה טובה. אנחנו ננסה לבדוק גם אותה. וערך רבינו חננאל אומר, וכן הצר צורה וכן עצר, עצר בכלי צורה, והיא, ההיא צורה, אית באותיות דמיקרו, חייב משום כותב, והיא לא חייב משום מכה בפטיש. כלומר, הרך אומר שכאשר אין חיוב של בונה או אין חיוב של כותב, אז יש חיוב של מכה בפטיש. זה מקרה אחר פשוט פה, זה לא קשור למקרה שלנו, אבל זה אותו עיקרון. והעיקרון הזה של הרך עולה מדברי הירושלמי. יש ירושלמי מאוד מעניין, אנחנו נצטרך ללמוד אותו עוד כשנלמד דין מכה ופטיש. אבל הירושלמי אומר, רבי יוחנן וריש לקיש, אב דין הווי הווי בעד הפרק התלת שנים ופלוג. כלומר, רבי יוחנן וריש לקיש למדו את פרק כלל גדול 3.5 שנים. רק לחשוב על זה, חברותא של רבי יוחנן וריש לקיש 3.5 שנים על פרק כלל גדול. היה מרתק לעמוד בצד ולהקשיב. 3.5 שנים לומדים פרק אחד. פרק כלל גדול, מלאכות שבת, למתת מלאכות שבת. ואומרת הגמרא, אף קון מיני 40 חסר 1 תולדות על כל חדה וחדה. כלומר, על כל אבות המלאכות, על כל 39 אבות מלאכות, הם מצאו 39 תולדות. על כל אב ואב. מין דה אשכחן מסמוך סמכין. הדלא אשכחן מסמוך עבדוני משום מכה בפטיש. כלומר, כאשר היה חיוב מסוים שהם יכלו לחבר אותו בצורה ברורה לאב, הם אמרו, טוב, זה שייך לאב הזה, זה שייך לאב הזה, זה שייך לאב הזה. כאשר היה משהו שהיה ברור להם שהוא אסור, אבל לא היה להם איפה לשים אותו. זה לא היה בונה ולא היה כותב, אלא שמו אותו במכה בפטיש. שאלה טובה. שאלה טובה. עכשיו, אנחנו לא לומדים עכשיו מכה בפטיש, אנחנו נלמד בעזרת השם. אנחנו נלמד מכה בפטיש, זה גם קשור לענייני חשמל. אנחנו דרך חשמל נעשה הרבה דברים בעזרת השם. אנחנו נלמד חשמל, אבל דרך חשמל נלמד בונה. בתוך בונה, אז נלמד גם על קופסות שימורים, בפתיחת בקבוקים, בשקיות. ודרך חשמל נלמד מכה בפטיש, כי יש כאלה שאומרים שחשמל זה מכה בפטיש. ודרך חשמל נלמד כותב, כי אתה צריך לדון במחשבים וכל הכתיבות היום, של כל החשמל ואלקטרוניקה היום. אז בעזרת השם. מה זה? 3.5 שנים, בדיוק. בדיוק. לא יודעים כמה זה משמעותי. הבוקר קיבלתי שאלות, עוד פעם, מרופאים. יש לי קבוצה עם רופאים. שאלת הכתיבה בבתי חולים לרופאים היא כל כך משמעותית. רופאים ואחיות, ממש. טוב, ככה, אז צריך לדון בזה. לראות, כל המחשבים היום, סוג מחשב כזה וכזה, וההבדלים במחשבים. בעזרת השם. אז יכול להיות, לאור הדבר הזה, שאולי רב ושמואל נחלקו רק בגדרי בונה. כלומר, לפי רב, במקרים האלה יש חיוב בונה. אם יש חיוב בונה, אז זהו, אז אין מכה בפטיש, יש בונה. לפי שמואל אין בונה. ואם אין בונה, אז יש מכה בפטיש. כלומר, יכול להיות שנחלקו רק בהבנת בונה. כשאתה שומע בונה, מכה בפטיש, נראה לך כאילו שמחלקים יש שני הדברים, יכול להיות לא. כל המחלוקת שלהם זה הבנת בונה. גם שמואל שאומר מכה בפטיש, זה נובע מחלוקת בהגדרת בונה. כלומר, אין להם מחלוקת בהגדרת מכה בפטיש. יש מחלוקת מה זה בונה. לפי רב, המקרים האלה זה בונה, אם זה בונה זה לא מכה בפטיש. לפי שמואל, המקרים האלה הם לא בונה, ובגלל שהם לא בונה, הם הופכים להיות מכה בפטיש. אנחנו כמובן צריכים להסביר את זה. אני אסביר. בשלושת המקרים, שהזכרנו, מסתת, נקב ולול, תרנגולים, ושופטה, וקופינה, דמרה, כן, העץ שלושת המקרים, ראינו שתמיד רב מחייב משום בונה, שמואל משום מכה בפטיש. דרך א' להסבר המחלוקת נחלקו בהגדרת בונה. בכל המקרים הללו, לדעת רב, יש איסור בונה, וממילא אין מכה ופטיש. לדעת שמואל, אין איסור בונה, ולכן יש מכה ופטיש. וזה על פי הרך והירושלמי, שכאשר יש מלאכה שאין לה חיוב אחר, מחייבים משום מכה ופטיש. אז זאת דרך אחת להבין, שהמחלוקת שלהם היא רק בגדרי בונה. כמובן, שאם אני מסביר בדרך הזאת, אני צריך להסביר עכשיו מה המחלוקת, בדיוק, מה ההגדרה בגדרי בונה. אבל רק אני רוצה להגיד שלפי הדרך הזאת, אז המחלוקת היא רק בבונה, אין מחלוקת על מכה ופטיש פה. מכה ופטיש זה פועל יוצא, אם זה לא בונה אז זה מכה ופטיש. ואם אנחנו מנסים להבין מה המחלוקת בגדרי בונה, לפי מה שראינו בפעם שעברה, אז לכאורה אפשר להסביר בצורה פשוטה. מה מדובר פה במקרים האלה? מדובר פה על חור, מדובר פה על מקרים שראינו קודם, אנחנו מדברים על נקב ולו של תרנגולים, מסתת, שופטה וקופינה דמרה. איך אפשר להסביר בקלות, לפי מה שראינו פעם שעברה, מה שמואל, למה לפי שמואל זה לא בונה, כל המקרים האלה? ראינו פעם שעברה שיש דיבוק חלקים ואוהל, נכון? דיבוק חלקים ואוהל, נכון? אז אולי שמואל אומר, תשמע, כל המקרים האלה, זה לא אוהל. או אולי נגיד ככה, שמואל אומר, א', הוא יכול להיות שהוא אומר שצריך אוהל, ולכן רוב המקרים פה הם לא אוהל, והמקרה של חור, אז אולי הוא לא בונה, כי הוא מצריך גם דיווק חלקים, הוא מצריך את שני הדברים, כמו שראינו פעם קודמת. ויכול להיות שבגלל זה הוא לא מחייב כאן משום בונה. ובגלל שהוא מחייב משום בונה, הוא מחייב משום מכה ופטיש. כלומר, רב יבין שחייב משום בונה, כי כל אחד מהדברים אתה חייב. אתה חייב גם על חיבור חלקים והוספת חלק במבנה, כמו שראינו קודם. שמואל אומר, לא, אתה חייב רק אם אתה עושה גם אוהל וגם דיבוק חלקים. אז יש לו מחלוקת בגדרי בונה, מה שראינו בערך פעם שעברה. ולכן, אם זה לא בונה, אז זה יהיה מכה ופטיש לפי שמואל. זאת אפשרות אחת. אולי, אולי, תכף אנחנו נראה. אז אפשרות אחת, היא אומר, אם אנחנו מנסים לראות, נכתוב כאן. עכשיו אני כותב את זה יחסית בקצרה, כי אני רוצה להביא עוד דברים, אני ממש אכתוב יחסית בקצרה. מה המחלוקת בגדרי בונה? אז א', יכול להיות ששמואל מצריך דיבוק חלקים פלוס אוהל, ואולי רב מחייב על אחד מהם, בסוגריים אני אכתוב בוודאי במבנה קיים. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת, אני אומר בקצרה עכשיו, אפשרות אחרת שעולה מדברי הסמג שמובא ברשב"א, יכול להיות ששניהם מודים בהגדרה של בונה, אבל כל המקרים האלה אולי הם מקרים, לפחות המקרה של מסתת וקופית המראה, אולי, אולי, אולי לא ברור, אולי זה דברים שאתם מדברים על כלים, אולי זה לא בניין, אולי זה דברים של כלים, והמחלוקת אם יש בניין וכלים, אני רק אומר את זה בלי להתייחס יותר מדי, בלי להסביר יותר מדי, אנחנו נגיע לבניין וכלים ונסביר. ויכול להיות שיש מחלוקת אחרת לגמרי. התוספות ביארו ששמואל לא מחייב משום בונה, בגלל ששמואל לא מחייב על בניין כלשהו. כלומר, לפי התוספות יוצא שהמחלוקת שלהם היא לא בגדרי בונה, אלא בשיעור מלאכת בונה. האם מחייבים גם על דבר קטן, גם על כלשהו, או שיש שיעור מסוים? כלומר, לפי תוספות, תוספות זה ג' עמוד ב', הוא עושה את הסמיילי הזה. לפי תוספות, עולה שהמחלוקת איננה בגדרי בונה, אלא בשיעור בונה, שרב מחייב אפילו על כלשהו. כמו שראינו בשיעור הקודם, שאפילו על כלשהו חייב, זה בכל אופן כיוון אחד, שכל המחלוקת היא בגדרי בונה. כיוון אחר עולה מדברי היראים, ומדברי היראים, בסימן ראי שעין ד', עולה שהמחלוקת היא לא בגדרי בונה, אלא בגדרי מכה בפטיש. היראים אומר שלפי רב אין בניין וכלים, ולמה הוא חייב בכל המקרים האלה, שהם כלים, והיראים אומר שזה משום מכה בפטיש, אני בכוונה לא מעביר לשקופית הבאה של היראים, כי אני רואה שאנשים מעתיקים פה, והיראים אומר שהמחלוקת היא משום שאלת מכה בפטיש. ומה המחלוקת בגדרי מכה בפטיש? שלדעת רב, לא יכול להיות כאן מכה בפטיש, כי מכה בפטיש זה רק כשהחפץ שלם לגמרי. ולכן במקרה שלנו זה לא יכול להיות מכה בפטיש. לפי שמואל, אז גם גמר מלאכה, גם אם זה לא סיום הכל, גם הדבר הזה נחשב כמכה בפטיש. הקושי בדבר הזה, שכשרב אומר משום בונה, הוא לא מתכוון משום בונה, אלא הוא מתכוון שעדיין לא הושלמה הבנייה ואי אפשר לחייב משום מכה בפטיש. ככה יוצא לפי היראים. והחיוב הוא גדרי מכה בפטיש. אני מביא כאן את היראים, אבל אני לא מעריך בזה עכשיו. קצת, כך אומר היראים. ולא אמר רב משום בונה לומר שיש חיוב בונה בדבר. רואים? ואין סתירה בעניין וכלים. ולא אמרינן משום בונה, אלא להסירו מטעם מכה בפטיש. כלומר, דרך ב', נחלקו בגדרי מכה בפטיש. וכולם אין חיוב בונה, כי מדובר על כלים, ואין בניין וכלים. רב לא מחייב, לא נכון ככה. נחלקו בגדרי מכה ופטיש. לפי שמואל, חייב ומכה ופטיש, כי יש כאן גמר מלאכה כלשהי, הוא לא גמר את כל הכלי, אבל הוא גמר חלק, הוא גמר שלב. לפי רב, מכה בפטיש כאילו זה אחרי שגמרת את המלאכה. כאשר גמרת את המלאכה לגמרי, ואחרי גמר מלאכה, אתה יצרת איזה כאילו משהו שהוא הדבר הסופי, שאנחנו נצטרך לדבר עליו קצת יותר, בעזרת השם מגדרי מכה בפטיש, אבל לפי רב, חיוב מכה בפטיש, הוא רק, אני כותב כאן לאחר גמר מלאכה, אבל צריך להסביר את זה קצת יותר, הוא רק, נגיד ככה, רק לאחר שהחפץ בנוי ומושלם. ולפי רב, איננו חייב כלל. וזה קצת קשה יותר בלשון הגמרא. והמשפט, חייב משום בונה, כוונתו שאינו חייב משום מכה בפטיש. אבל באמת, איננו חייב גם משום בונה. זה קצת מחודש, אבל הירעים אומר את זה, כן? זה לא אני מצאתי את האפשרות הזאת. אז כאילו המחלוקת היא בגדרי מכה בפטיש ולא בגדרי בונה. אני עוזב את זה כרגע, ואני רוצה לעבור אל השלב הבא. יש משהו שאני, יש כמה דברים שאני מדלג עליהם עכשיו, שהם פחות חשובים כרגע. הדבר הבא שאני רוצה להתייחס אליו, זה תוספת ארעי לבניין קבע. אנחנו דיברנו מקודם, כשאדם בונה בניין, והוא עושה בתוכו משהו קבוע, הוא עושה חור, אז הוא חייב, למרות שהוא לא מדבק, ולמרות שהוא עשה אוהל, חור בלול של תרנגולים, כל מיני דברים שדיברנו שהם, תוספת קבע לבניין שהוא חייב. אני עכשיו מדבר על אדם שמוסיף משהו ארעי, משהו זמני לבניין קבוע. וסוגיה היא סוגיית המצדד את האבן. אני אשלח לכם את המצגת אחרי זה, זה לא נורא אם יש לו הספיק עכשיו. מצדד את האבן. היה. אוקיי. הגמרא כאן אומרת, אמר שמואל, המצדד את האבן חייב. מי ששם את האבן, סידר אותה באדמה, חייב. אומרת הגמרא, מיטיב, ואחד נותן את האבן, ואחד נותן את הטיט. הנותן את הטיט חייב. כלומר, רק בנתינת טיט חייבים, ולא רק ששמו את האבן. וניתן עם הסיפה, רבי יוסי אומר, אפילו אליו הניח על גבי דימוס של אבנים חייב, אלא תלת הבניין אבו. כלומר, הגמרא אומרת, יש שלוש שורות, וכל אחת היא שונה. תתא, מציע ועילה. יש שורה התחתונה, אמצעית ועליונה. תתא, השורה התחתונה, בית צידודי ואפרה. כלומר, בשורת האבנים התחתונה, מתחייבים ברגע שמסדרים אותם באדמה ונותנים אפר מסביב למרות שלא שמו טיט. למה? כי השורה הזאת כנראה יכולה להתקיים, זה על האדמה. אתה רק מסדר את זה באדמה, שם אדמה קצת, זה יכול להתקיים, ולכן אתה חייב בדבר הזה. הדבר השני, יש כאן גם לדבר שיטת הרמב״ם, אני מדלג כרגע. הדבר השני זה השורה האמצעית, שעל זה אומרת הגמרא שהוא חייב רק אם מחבר טיט, כי רק אז יש לזה קיום. והדבר השלישי זה השורה העליונה. השורה העליונה הוא חייב אפילו כשהוא לא שם טיט. למה? בגלל שאם הוא לא מתכוון לשים אבן מעל האבן הזאת, כנראה שהאבן הזאת מתקיימת גם בלי טיט. כלומר, מה שיוצא מהגמרא, שגם כאשר החיבור הוא חלש, בלי טיט, ובשורה העליונה אפילו בלי אפר, עצם העובדה שאתה שם אבן, שהיא למעלה, ויש לה קיום, זה אמור להישאר, זה בטל אל הבית. והדבר הזה אומר שלפעמים אדם יכול להתחייב בבניין, גם אם הוא עשה משהו קטן, אבל זה משהו שנוסף לבית קיים. קודם כל זה הערה טובה, הערה טובה. הגרסה המקובלת, נכון, נכון, נכון. אני רואה ממך שאתה אוהב את הרמב״ם, כי ככה באמת חושב הרמב״ם, הרמב״ם חושב שזה מכה בפטיש, אבל יש ראשונים אחרים שחושבים שמשום בונה. אני הבאתי את זה בינתיים משום בונה כדי לא להאריך יותר מדי, אבל אתה צודק שיש בזה, ולפי זה יכול להיות שבבניין חייבים אפילו בתוספת קטנה, וככה גם אומרים התוספות, שכאשר אדם עושה כלי, אז הוא יתחייב רק במקרה שהוא עושה חיזוק ואומנות, אבל מחזק ממש, אבל בקרקע אפילו תוספת יותר קטנה יכולה להיעשר, וכך עולה מהגברה בעירובין דפקוף ב' שנפסקה להלכה, שכשאתה מחזיר דלת של בור ושל דוד ושל יציע לא יחזיר, ואם יחזיר חייב חטאת. כך פסק השולחן אורך סימן שינחה סעיף ת'. זאת אומרת, אם יש לך בניין קבוע ואתה הוספת או הורדת דבר שהוא אולי יכול בקלות יחסית להתחבר או לרדת, אתה יכול לעבור על איסור תורה. אני אתן לכם נפקמינה למעשה. הייתי פעם באירוע, היו שני חדרים, ובאו יותר אנשים ממה שחשבו, ורצו להוריד את הדלת מהצירים, להוריד את הדלת, וככה יהפוך אולם אחד. האם יש בעיה בדבר הזה? אז לפי מה שראינו כאן, לשים דלת, או להוריד דלת, כיוון שמדובר על בניין, אסור לשים דלת או להוריד דלת. והתז בסימן שני י' ג' בסעיף קטן ה' כותב שאסור אפילו על ידי גוי לשים דלת או להוריד דלת, כי זה תוספת לבניין קבוע. ואומר התז, זה תז, אומר התז, ומזה יש למחות, ומזה יש ללמוד. ויש למחות מה שנוהגים בסעודות גדולות בימות החמה, לסלק החלון על ידי אקום, וזה איסור גדול, כיוון שהישראל חייב חטאת. כלומר, אם תעשה את זה על ידי ישראל, תהיה חייב חטאת, ולכן הדבר אסור. וכך כותב החיי אדם, שגם אצלנו, בצירים של ברזל, שלוקחים ומורידים, יש איסור לשים אותם או להוריד בשבת. כך כותב גם החזון איש. כן. אם זה בנוי במיוחד כדי להוריד, אם זה בנוי כדי להוריד ולהחזיר, כנראה שלא. יש מקרים שיש דלתות שהן נפתחות כאלה, שלפעמים יש להם, כן, בדרך כלל באולמות זה זז, זה לא יוצא. אם יש משהו להכניס ולהוציא, יכול להיות שגם זה יהיה בסדר, אם תמיד מכניסים ומוציאים, אלא אם כן, זה אף פעם לא עושים את זה, אז יש מקום לדון בדבר הזה. לאור הדבר הזה, מה שראינו כאן, אסור להוסיף או לסתור גם תוספת ארעית ובניין קבע. לכן אסור להוריד או להחזיר דלת על ציריה. זה ראינו תז, חיי אדם, חזון איש. ובשמירת שבת חילחתה הוא כותב לאור זה, כנראה שזה כבר לא ברמה כזאת, אבל הוא כותב שאתה לא יכול לשים מתלה על ידי לחץ אוויר, אתם יודעים, שמים ככה בלחץ אוויר או בוואקום כזה, אם זה דבר שהולך להישאר, אתם מתכוונים להשאיר, זה מוסיף על הבניין. כל דבר שיסתום חלון, אבל אם זה דבר שהוא ממש ארעי, שארעי לזמן קצר יש מקום יותר לדון, עד כמה זה, אבל בעיקרון, למשל, לשים מתלה בלחץ אוויר, ואקום יכתוב, נכון זה ואקום, לא? ואקום. אסור. או למשל, אם נפל צינור של ברז, אתה לא יכול לחבר אותו חזרה, כך אומר החזון איש. למרות שזה כאילו דבר קטן, אבל זה חלק מהבית.
צינור, כאילו הברזים נשלפים אלה, שאמורים כאילו?
או למשל, תראה, השאלה היא מה זה צינור של ברז, אז זה יכול להיות הצינור הנשלף, או יכול להיות, יש, כן, למשל, יש מקומות שיש ברז, שיש לו, שיש צינור שמתחבר אליו, אבל הוא, אם זה צינור שכל הזמן פותחים, מורידים, שמים, אני לא נראה שעל זה הוא מדבר. הוא מדבר על צינור שבדרך כלל מחובר, היום זה פחות מקובל אולי, יש ברז ויש צינור כדי שיהיה אפשר לעשות בכיור, ככה, אתה יודע. אז הוא אומר שאסור לעשות זה בשבת. תראה, אם אתה כל היום שם, מוריד, מחזיר, אז יש מקום לדון, אבל אם זה משהו שתמיד נמצא שם, ונפל, ועכשיו אתה רוצה לחבר שיהיה קבוע, מה זה? אז שמים את ה... לא, אבל בדרך כלל זה...
מחובר.
בדרך כלל זה מחובר, אתה רק שולף את זה.
כן.
זה לא בעיה, הוא לא מדבר על זה. הוא לא מדבר, אתה בדור יותר מודרני. הוא מדבר כזה שאתה לוקח, ואתה מסובב, שיהיה לך ככה.
אז הנשלפים זה לא בעיה בעצם.
לא.
הדלת של ארון חשמל שהיא בקיר, היא ממש חלק מהקיר.
מה אתה רוצה לעשות איתה?
לסגור ולפתוח אותה.
כן, זה בסדר, אבל אתה לא מוריד אותה מהצירים.
טוב, אבל עדיין, כאילו סתרתי את הבניין, כי הדלת היא חלק מהקיר של הקיר.
כל עוד זה חלק מהצירים, אני לא חושב שיש את זה בעיה בכלל. כלומר, רק כשאתה מוציא, מכניס, אז תהיה בעיה. אבל לא בצורה כזאת. אני לא חושב שבצורה כזאת תהיה בעיה. אני רק אגיד, בלי להאריך יותר מדי, שיש דברים שהם ממש... בניין ארעי אסור מדי רבנן, בניין ארעי לבד. יש דברים שהם אפילו לא בניין ארעי, שהם לא לקיום בכלל. כך אומר השולחן ערוך, שין י' ד', סעיף י', דברים שהם לא... שהם לא לקיום בכלל, שדברים כאלה, אין בהם בעיה, ולאור הדבר הזה, רב שלוי מזלמן אוירבך אומר שמותר לבנות בלגו בשבת. כי לגו אתה לוקח, מפרק, אין איזה קיום כלל. יש מקום לדון בלגו שאנשים עושים, ולא רק מקיימים מפרק בכלל. יש כאלה ילדים מומחים, אוהבים לעשות כל מיני מטוסים ודברים, חלקים קטנים, זה קצת יותר מורכב. אבל לגו רגיל שאתה לוקח, בונה, מפרק, זה לא עשוי ל... בכלל לזמן, זה נועד לפירוק. כן, גם זה למשל, לא רואה שום בעיה. זה אותו דבר. אפילו יותר קל מלגו.
אם זה נועד באמת לא להתקיים כמו לגו, אבל אחרי זה ילד מגיע אליי ואומר לי, היי, אני רוצה לשמור את זה. זה להשאיר.
אם זה משהו, לא נראה לי שזה נורא, כי זה בסוף הוא יפרק את זה, לא היום, פעם אחר הוא יפרק את זה. אם זה משהו שהוא באמת נועד לקיום, זה לא הייתי עושה. בניגוד לפאזל, שאני חושב שפאזל זה יותר קל.
כן, למרות שזה נשאר.
אני, כי פאזל, בניגוד ללגו, לגו אתה מרים, יציב. פאזל נופל מהשולחן, טק, מתפרק הכל. אז אני חושב שפאזל זה סיבה הרבה יותר טובה להקל.
אבל של 1,000 פרקים
שאתה מתכוון לעשות. כן, השאלה היא, מה זה?
בורר?
אז השאלה אם זה בורר, אבל אם אתה בורר, אתה טוב מתוך הרע, עכשיו אתה ממיין כדי להשתמש.
אתה לא מצייר,
כותב, אני חושב, יש כאלה שהחמירו בזה. אני חושב שפאזל, כיוון שאין לו קיום בכלל. שם אותו, אתה אולי מתכוון לשמור אותו, אבל הוא מתפרק ישר. זה לא פאזלים, פעם היו פאזלים קשים כאלה גדולים, נכנס כל חלק, היום הפאזלים, אם זה עף מהשולחן, נופל, נכון? מתפזר. אני חושב שזה לא בעיה, ואני חייב להגיד, יש לי רצון אז להתיר לעשות בשבת קונה משחקי קופסה או דברים כאלה, שיש סיבות טובות להתיר אותם. למה יש לי רצון כזה? כי אני חושב שבדור שלנו, ילדים, בלי טלפון, בלי זה, יכולים לצאת מדעתם. ואז השבת הופכת להיות מעצבנת. ואפשר לנצל את זה לזמן משפחה, כמו שאתה אומר, כולם ביחד, עושים. יש ילדים שאחרי ארוחה אומרים, אבא, אמא, אנחנו רוצים ללמוד תורה, ויש תור, מי ילמד עכשיו עם אבא, יש דברים כאלה, אבל לא תמיד. ואם זה לא תמיד, אז גם לשחק ביחד, זה טוב. המשפחה נמצאת ביחד, משחקים ביחד, אז מה שאסור, אסור, אבל אני חושב שיש סיבה טובה להתיר בפאזל, כי זה שונה מלגו, כי הוא באמת מתפרק. גם משחקי קופסה למיניהם, שפעם היו עושים כל מיני דברים שיש בהם קצת כסף, קצת... אני חושב שמכלל שמצד הדין זה לא בעיה, זה יותר ככה, זה פחות מתאים, והיום, ולא חושבים על זה מסחר היום, זה רחוק. כמו אמרת, קטן, כל מיני משחקים כאלה. אני חושב שיש סיבה טובה להתיר אותם, וזה טוב שהמשפחה תהיה ביחד בשבת, ולא שההורים ילכו לישון, והילדים יתעצבנו, וכל אחד כאילו סתם מעבירים את השבת. נצל את הזמן הזה, או ללימוד תורה, או לעוד כל המשפחה ביחד. מותר גם לישון קצת, כן? אבל... אז לכן בזה אני חושב שאפשר... שכן אפשר להקל. מוריי ורבותיי, השיעור הבא, כמו שאמרתי, הוא... אני עשיתי כאן מהר דברים, וגם דילגתי כל מיני דברים, יש סתירה בדברי הרמב״ם, מכם משום מקב פטיש משום בונה, דילגתי דברים עכשיו, עשיתי זה מהר, כי אני רוצה בשיעור הבא לעבור למשהו מאוד אקטואלי, מאוד מעשי, ממש, פתיחת שקיות בשבת, בקבוקים בשבת, המון דברים של בעניין סתירה בחילים, ואחרי שנגמור את זה, נוכל לחזור לחשמל בעזרת השם.
אתה יודע של ה-12 עמודים של החשמל, בקשר בונה זה...
חשמל, נחזור, נחכה בינתיים. בינתיים, הדף שנתן לכם על בעניין סתירה בחילים.